طب وانا بخير. بפעם הקודמת התחלתי לדבר על ההבדל בין לאו לעשה, והטענה הייתה ש לקבוע את הרמב״ם בשורש השמיני, שזה בעצם שתי תת קטגוריות בתוך הקטגוריה שנקראת מצווה, או לפי הרמב״ם זה גזרה, שבעצם זה מיוצג בתורה על ידי פסוקי ציווי, להבדיל מפסוקי חיווי שהם מתארים עובדות. הפסוקים המצווים זאת ההלכה. בתוך הפסוקים המצווים יש לנו מצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה שתי תת קטגוריות בתוך הקטגוריה של הפסוקים המצווים. ואז נכנסנו קצת לשאלה מה בעצם ההבדל בין שתי תת הקטגוריות האלה. על פניו, התפיסה שכן בעקבות אהרון שמש, אז קנינו את זה התפיסה הביצועית, אומרת שמצוות עשה זאת מצווה שמטילה עליי חובת עשייה, ומצוות לא תעשה מטילה עליי חובת אי עשייה, חובת מחדל. או בז'רגון הלכתי, מצוות עשה מתקיימת בקום עשה ונעברת בשב ואל תעשה. ומצוות לא תעשה הפוך, זאת אומרת היא מתקיימת בשב ואל תעשה, כי אני לא עושה מלאכה בשבת, והיא נעברת בקום עשה. זה מה שהוא קרא התפיסה הביצועית. אבל אם באמת זאת הייתה התפיסה, ואולי זאת תפיסת רס"ג, אמרתי, כי הרס"ג לא מקבל את השורש השמיני שישי של הרמב״ם, אבל אם זאת הייתה התפיסה של הרמב״ם, אי אפשר להבין מה הוא עושה בשורש השישי. כי הרמב״ם בשורש השישי אומר שאם יש בשורש התשיעי הוא אומר שאם יש כפילות במצוות עשה, או כפילות במצוות לא תעשה, אז לא מונים את כל המצוות אלא אחת בלבד. תורה חוזרת 12 פעמים על חובה לשמור שבת, אנחנו מונים במניין המצוות חובה אחת. למה? כי בעצם יש שם כפילות לצורך חיזוק או מה שלא יהיה, דיברנו קצת על המשמעות של הדברים. בשורש השישי, הרמב״ם מסייג את מה שהוא אמר בשורש התשיעי. הוא אומר, אם הכפילות היא בין לאו לעשה, זאת לא כפילות. את זה אנחנו כן מונים במניין המצוות, גם את הלאו עם הלאוים ואת העשה עם העשים. ואמרתי שיש ברמב״ם שני חידושים. חידוש אחד זה שמונים את שתי המצוות, שזאת לא כפילות, והחידוש השני זה שאת הלאו מונים עם הלאוים ואת העשה עם העשים. לכאורה, מה המשמעות של החידוש השני? אם אנחנו מונים את שניהם, אז ברור שהלאו עם הלאוים ועשה עם העשים. לא, זה לא ברור. כי אם יש לנו מצוות עשה ומצוות לא תעשה, על עשיית מלאכה בשבת, כי לא תעשה כל מלאכה זה עליו, בשביתה, תשבות, זה העשה, אבל שניהם בעצם אומרים לי לא לעשות מלאכה. אז לפי התפיסה הביצועית, בעצם מדובר בשני לאווים. זה שהתורה מתנסחת בשפה פוזיטיבית, תשבות, זה לא משנה, כי בפועל מה זה מטיל עליי? לא לעשות מלאכה. המצווה הזאת מתקיימת בשב ואל תעשה, ונעברת בקום עשה. לכן בעצם, אם הייתי מקבל את ההבחנה בין עשה לבין לאו כהבחנה ביצועית, אז גם אם הייתי מקבל את החידוש הראשון של הרמב״ם, שעשה ולאו כפולים נמנים כשתי מצוות, לא הייתי מקבל את החידוש השני. לא הייתי מונה את העשה עם העשים ואת הלאו עם הלאוים, אלא הייתי מונה את שתי המצוות בקטגוריה שמתאימה להם. וזה תמיד אחת. כי אם יש כפילות בין לאו לבין עשה, אז תמיד מדובר ב, 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 באותו תוכן, זה המשמעות של כפילות. עכשיו, אם התוכן הזה מצווה עליי לעשות משהו, הייתי מונה את שניהם בתור עשים. אם התוכן הזה מצווה עליי לא לעשות משהו, הייתי מונה את שניהם בתור לאווים. אבל זה תמיד יצווה את אותו דבר, לא משנה שזה מנוסח בצורה של לאו ושל עשה, כי זה המצב של כפילות. או במילים אחרות אני אגיד ככה, אם הקריטריון בין לאו לבין, שמבחין בין לאו לבין עשה הוא ביצועי, לא יכולה להיות כפילות במצוות עשה לבין לאו. אז על מה מדבר השורש השישי? איך יכולה להיות כפילות? עשה אומר לי תעשה משהו, ולאו אומר לי לא לעשות משהו. אז אף פעם התוכן שלהם לא יהיה אותו תוכן. אם הרמב״ם מקדיש שורש לכפילות בין לאו לבין עשה, זה אומר שהוא לא מקבל את הקריטריון הביצועי. לא נכון שההבדל בין לאו לבין עשה הוא ביצועי. והאמת היא, כן, אני אולי אביא שתי דוגמאות רק כדי שיהיה לנו מול העיניים, דוגמה אחת זה השביתה בשבת, מה שאמרתי קודם, לא תעשה כל מלאכה זה עליו, ותשבות זה העשה. נכון? גם עליו וגם העשה בעצם דורשים ממני לחדול מעשיית מלאכה. כן? אי עשייה הם דורשים ממני. לכן ברמה העקרונית שניהם להבין. לעומת זאת, לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך, אז לא תשים דמים בביתך זה לאו, ועשית מעקה לגגיך זה עשה, אבל שניהם בעצם דורשים ממני לבנות מעקה בבית, או לסדר את הבית שלא יהיו בו מכשולים, סכנות, אוקיי? במקרה הזה זה כפילות בין לאו לבין עשה, אבל התוכן של הכפילות הוא כמו עשה, לא כמו לאו. בשבת הכפילות זה שני הצדדים זה כמו לאו. פה שני הצדדים זה כמו עשה. זאת אומרת, כשיש כפילות, אז תמיד, מהגדרה, מעצם העובדה שמדובר בכפילות, תמיד יהיה אותו תוכן. או שהתוכן יהיה כמו עשה, ואז זה מעקה, או שזה יהיה כמו לאו, ואז זה כמו שבת. אבל לא יכול להיות, לא יכולה להיות כפילות בין לאו לבין עשה, כשההבדל ביניהם הוא ביצועי. אז הם לא כפולים. זה דורש ממני לעשות, זה דורש ממני לא לעשות. אז כמו שאמרתי קודם, ברגע שהרמב״ם פותח את זה שיש שורש שישי בכלל, עוד לפני מה שהוא אמר בשורש השישי, עצם העובדה שיש בכלל שורש שישי, אומרת שהרמב״ם לא מקבל את הקריטריון הביצועי. אז מה כן? אז תראו, אנחנו מכירים עובדתית, אנחנו מכירים כמה וכמה דוגמאות שחורגות מהקריטריון הביצועי. הבאתי אותן, למשל, לא תעמוד על דם רעיך. לא תעמוד על דם רעיך, זה אומר שאם אני רואה מישהו תובע בנהר, עומד לתבוע בנהר, אני צריך להציל אותו. אז לא תעמוד על דם רעיך מטיל עליי חובת עשייה, אני צריך להציל מישהו. אם אני אעמוד על דם רעי, אם אני אחדול, זאת עבירה. זאת אומרת, העבירה פה היא בשבע אל תעשה. אז בעצם זאת מצוות עשה, זה לא עליו. מבחינה ביצועית. אבל לא תעמוד על דם רעך, הניסוח הוא ניסוח של לאו. ובאמת מוני המצוות מונים את זה כלאו, לא כעשה. אבל התוכן מבחינה ביצועית הוא תוכן של עשה. ויש עוד הרבה דוגמאות לעניין הזה, כל המצוות הכפולות כמובן הן דוגמה לזה, או הלאו הוא דוגמה לזה, או העשה הוא דוגמה לזה. אחד משניהם הוא תמיד חריגה. בהגדרה, כלומר אם יש כפילות בין לאו לבין עשה, אז בהגדרה אחד משניהם הוא חריגה. אז אנחנו כבר יודעים, שלפחות איך שאנחנו מכירים את ההלכה, הקריטריון הביצועי לא מחזיק מים. זה לא באמת ההבדל בין לאו לבין עשה. והזכרתי שאהרון שמש במאמר שלו, אומר שבאמת זה עבר איזשהו שינוי לאורך הדורות התלמודיים, בשכבות הקדומות יותר. אז הקריטריון, ההבדל בין לאו לבין עשה, באמת היה קריטריון ביצועי, אבל ככל שהדורות התקדמו בסוגיות מאוחרות יותר, ההבדל הוא הבדל שהוא קרא לו הבדל לשוני. ואז זאת אומרת, הניסוח בתורה הוא זה שקובע אם זה לאו או עשה. אז שכתוב בתורה לא תשים דמים בביתך, זה לאו. למרות שהוא מצווה עליי להקים מעקה. או לא תעמוד אדם רעך, זה לאו. למרות שהוא מצווה עליי לעשות פעולת הצלה. לחילופין, כשהתורה אומרת תשבות, זה מצוות עשה. למרות שמה שזה מטיל עליי, זה דווקא אי עשייה. לא לעשות מלאכה. אוקיי? אז הניסוח בתורה הוא הקריטריון שקובע אם זה לאו או עשה. השאלה אם זה ניסיון של הישמר, פן, על ולא, זה הניסוח של חז"ל, כן, הישמר, פן ועל, זה לאו. אני מוסיף גם את המילה לא, שלא מופיעה שם, אבל זה ברור שגם היא. אז צריך איזשהו ניסוח שולל, וברגע שהניסוח הוא ניסוח כזה, אנחנו יודעים שזה לאו. בסדר? לא משנה אם התוכן דורש ממני עשייה. אם הניסוח הוא שולל, זה לאו. ואם הניסוח הוא ניסוח פוזיטיבי, אז זה עשה. אז הוא אומר שהאלטרנטיבה, נגיד שיטת הרמב״ם, מה שאני מחפש בשיטת הרמב״ם, האלטרנטיבה היא שהקריטריון הוא לא ביצועי, אלא לשוני. איך שהתורה מנסחת את המצווה, זה מה שיקבע האם זאת מצוות עשה או לאו. אז אמרתי על זה שזה לא סביר. מה, לא שלא סביר, אלא לא מלא. זה לא הסבר מלא. למה? בשביל שהתורה מנסחת בצורה שונה, זה הרי לא דבר שעומד לעצמו. כשהתורה מנסחת בצורה שונה, ברור שמאחורי זה יושבת באמת תפיסה שונה של הציווי. אחרת מה, היא סתם עשתה הגרלה, את זה היא ניסחה בתור עשה, את זה היא בתור לאו. למה היא רוצה שלזה נתייחס בתור עשה ולזה בתור לאו? אם שני הדברים האלה הם בעצם לאווים, אז למה התורה מנסחת אחד מהם בצורה פוזיטיבית ואחד מהם בצורה נגטיבית? יש זה המון השלכות. הלאו צריך להוציא את כל ממוני, על עשה רק עד חומש. תקנת אושה, אוקיי? כבוד הבריות, אז דוחה לא תעשה שבתורה רק את לא תסור. אי אפשר לעבור עליו לצורך כבוד הבריאות, אבל על עשה כן, ביטול עשה כן, בשם אל תעשה כן. אז זה אומר שיש השלכה להגדרה של מצווה כמצוות עשה עולב. זה אומר שכנראה יש לתורה איזשהו רעיון למה המצוות האלה הם לאווים והמצוות האלה הם עשים, ויש לזה השלכות מעשיות. אז אנחנו כן עדיין לא פטורים מלחפש הבחנה מהותית בין לאו לבין עשה. וזה שהתורה מנסחת את זה בצורה שונה, זה אומר שבאמת יש פה איזשהו ציווי מסוג שונה. הניסוח הוא רק ביטוי לעובדה שיש פה ציווי שונה. הניסוח הוא לא יכול להיות שורש העניין. עכשיו השאלה היא ביטוי למה זה. אז מה באמת ההבחנה המהותית? אם זה לא ההבחנה הביצועית, שהיא הבחנה מהותית, אם זה לא ההבחנה הביצועית, אז מה כן? מה יכול להיות הבדל בין מצוות עשה לבין לאו? הוספתי פן, הייתי אומר, פן לוגי של הקושי הזה. הרי ברמה הלוגית הדבר הזה הוא קשה. אם התורה הייתה אומרת, לא תהיה בלי תפילין, ישמר פן תימצא בלי תפילין, אוקיי? אז היה לאו. מה הלאו הזה היה אומר? להניח תפילין. לא להיות בלי תפילין. עכשיו, כשהתורה אומרת, והיו לו תוספות בין עיניך, זאת אומרת, תניח תפילין, אז זה עשה. עכשיו, העשה והלאו, שניהם עם תוכן חופף. אתה בעצם צריך להניח תפילין. אוקיי? אבל כיוון שזה מנוסח עם ישמר פן ועל, אז זה לאו, ואם זה היה מנוסח בצורת עשה, כמו שזה מנוסח בפועל, אז זה עשה. התוכן הוא, הביצועי הוא אותו תוכן. עכשיו אני אומר יותר מזה, לא רק שהתוכן הביצועי אותו תוכן, התוכן הלוגי הוא אותו תוכן. אבל מדובר פה בשלילה כפולה. אני אומר לך, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, מה ההבדל בין זה לבין להגיד לך, אני רוצה שתהיה עם תפילין. פעמיים לא, זה מתכזז, נכון? שלילה כפולה מתכזזת. אז יש שקילות לוגית בין שני הציוויים האלה, שני הפסוקים האלה. ברגע שיש שקילות לוגית, איך יכול להיות שיהיה הבדל? עכשיו אני כבר לא אומר, לא רק שאיזושהי שאלה כללית, זו לא שאלה, זו קושייה. קודם שאלתי שאלה, ההבדל הביצועי לא עובד, אוקיי, אז מהו ההבדל? יש אולי משהו, רק אני לא יודע. עכשיו אני טוען יותר מזה, לא יכול להיות הבדל. לא, לא, לא שאני לא יודע מהו ההבדל, לא יכול להיות הבדל. זה שני משפטים שהם שקולים זה לזה לוגית. איך יכול להיות ששני משפטים שקולים זה לזה לוגית אומרים דברים שונים? מה שלא יהיה השוני, שעוד לא מצאתי מהו. אבל איך יכול להיות בכלל שיש שוני כאשר שני הניסוחים שקולים לוגית? משהו פה לא הגיוני. טוב, האמת שזה לא שקול לוגית, צריך קצת, שאני אומר, נגיד, אני לא רוצה שתהיה ללא תפילין. האם זה אותו דבר כמו להגיד, אני רוצה שתהיה עם תפילין? ברמה הלוגית, לא הלכתית ולא כלום. התשובה היא לא. שימו לב, אני לא רוצה שתהיה ללא תפילין. יש רוצה בין שני אלוהים. יש קומוטטיביות של אופרטורים, כן? לא רוצה שלא תהיה עם תפילין, זה לא רוצה שתהיה עם תפילין, זה לא שקול לוגית. כשאנחנו אומרים זה שקול לוגית, אנחנו מחליפים את המיקום של הלא עם המיקום של הרוצה. מחליפים את סדר ההפעלה של האופרטורים האלה. אני רוצה שלא לא תהיה עם תפילין, אבל מי אמר שהלא והרוצה מתחלפים? מה שנקרא במתמטיקה זה פעולות לא קומוטטיביות. החילוף משנה את המשמעות. רק אם אני יכול להחליף את זה, אז אני יכול להפוך את לא רוצה שתהיה ללא, לרוצה שלא תהיה ללא. רוצה שלא תהיה ללא, זה רוצה שאתה תהיה עם תפילין, זה שקול. אבל לא רוצה שתהיה ללא, זה לא שקול. אתם צריך לדעת, במתמטיקה זה לא תבחנה פשוטה, פשוט מגדירים האם הדברים האלה הם קומוטטיביים או לא. אבל בחיים הרבה פעמים יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שזה חילופי. כן, תחשבו למשל, פעם ראיתי חידה, מכירים, יש מרטין גרדנר, הוא היה חידונאי מתמטי אמריקאי. חידונים פופולריים, זה התפרסם בניו יורק טיימס, נדמה לי, היה לו מדור של חידות מתמטיות. אז הוא שאל שם, תמצא נקודה על פני כדור הארץ, שאם אתה הולך קילומטר דרומה, קילומטר מזרחה וקילומטר צפונה, אתה מגיע חזרה לאותו מקום. שלושה צעדים, לא ארבעה. קילומטר דרומה, קילומטר מזרחה וקילומטר צפונה, ואתה חוזר לאותו מקום, נכון. אז, מה? נכון. קוטב הצפוני זה פתרון אחד, נכון? יורדים קילומטר דרומה, הולכים לאורך המעגל קילומטר, ועולים חזרה קילומטר למעלה, אתה חזרה בקוטב הצפוני, אבל יש עוד פתרון. נכון. לא קילומטר, אלא קילומטר מעל המקום שבו המעגל הוא בהיקף קילומטר. אם תלכו קילומטר מעל זה, תרדו קילומטר למטה, תעשו היקף שלם שגם הוא קילומטר, ותעלו חזרה למעלה קילומטר. זה גם פתרון. אבל תכלס לענייננו, תחשבו על מישהו שהולך קודם דרומה ואחרי זה מזרחה, או קודם מזרחה ואחרי זה דרומה, הוא לא מגיע לאותו מקום, בהכרח. זה לא דברים שהם בהכרח קומוטטיביים, אוקיי? זה לא חילופי. הרבה פעמים אנחנו מפספסים את הנקודות האלה. בכל אופן, לענייננו, הטענה שברמה הלוגית, הניסוחים האלה לא ניסוחים שקולים. אז לכן, הקושייה נפלה. השאלה בעינה. השאלה עדיין בעינה. אז מה באמת ההבדל? אבל הורדתי את הקושייה שלא יכול להיות הבדל. כן, יכול להיות. זה לא שקול לוגית. טוב, אז מה ההבדל? אז אני אציע את ההצעה הבאה. ואם אתה אומר, אני לא רוצה שתהיה ללא תפילין, בסדר? המשפט הזה לא שקול לוגית ל-אני רוצה שתהיה עם תפילין. למה? כשאתה אומר, אני לא רוצה שתהיה ללא, אז בשביל שהלא והלא יקזזו אחד את השני, הם צריכים להיות צמודים. זה צריך להיות לא, לא. ויש את הרוצה באמצע. לא, רוצה, שלא. אוקיי? אם תהפוך את הלא עם הרוצה, אז יהיה לך רוצה שלא תהיה ללא תפילין. זה שקול לרוצה שתהיה עם תפילין. זה שקול לוגית. אבל אסור לך להפוך את הרוצה עם הלא. הם לא חילופיים. אתה משנה. במילים אחרות, תסתכלו, תחשבו סתם, עזבו את הלוגיקה. יש הבדל בין אני רוצה שלא תעשה משהו לבין אני לא רוצה שתעשה משהו? לא נכון שאני רוצה שתעשה משהו? ודאי שיש הבדל, נכון? להגיד אני רוצה שלא תעשה משהו, זאת איזושהי אמירה פוזיטיבית. להגיד לא נכון שאני רוצה שתעשה משהו, לא נכון שאני רוצה, תעשה, לא תעשה, לא אכפת לי. לא נכון שאני רוצה. גם לא נכון שאני לא רוצה, לא נכון. אתם יודעים, יש שני, כבר בפילוסופיה היוונית, כבר עלו על זה שיש שני סוגי שלילה. יש שלילה מעיינת באלף, ושלילה מנגדת. כן, ההפך מאחד יכול להיות אפס, ושלילה מעיינת באלף. אני מעיין את האחד, הופך אותו לאפס. והשלילה המנגדת של אחד זה מינוס אחד. שניהם זה שלילות של אחד. נכון? מה ההבדל ביניהם? כן, זה מה שתמיד אומרים, האם החושך הוא היעדר אור, או שהחושך הוא מציאות עצמאית? אז איך אני יודע שחושך הוא רק היעדר אור? כי כשתצרפו חושך עם אור, תקבלו אור. לא תקבלו אור קלוש. נכון? זאת אומרת שהחושך הוא לא מינוס אחד, הוא אפס. אם חושך ואור היו מתייחסים זה לזה כמו אחד ומינוס אחד, אז תמהיל של אור ושל חושך היה אמור לתת לי משהו ניטרלי. כמו קור וחום. קור וחום, תחברו מים חמים ומים קרים, יצאו לכם מים פושרים. זאת אומרת, היחס בין קור לחום זה יחס כמו אחד ומינוס אחד. יחס בין אור לחושך זה יחס כמו בין אחד לאפס. כשאתם מחברים אותו, אתם מקבלים אחד. אוקיי? יש שני סוגי הפכים. גם פה אותו דבר, כשאני אומר לך אני רוצה שתהיה עם תפילין, זה אחד, כן? אני רוצה מצב פוזיטיבי, שתהיה עם תפילין. כשאני שולל את זה, אפשר לשלול את זה בשתי צורות. אפשר להגיד, אני לא רוצה שתהיה עם תפילין, לא שאני רוצה שתהיה בלי תפילין, לא אכפת לי, אין לי את הרצון שתהיה עם תפילין. מה כן? תהיה עם, תהיה בלי, תהיה על הירח, תעשה מה שאתה רוצה. בסדר? לא נכון שיש לי את הרצון שתהיה עם תפילין. לעומת זאת, אני רוצה שתהיה ללא תפילין, זה מינוס אחד. אני רוצה שתהיה בלי תפילין. זה פוזיטיבית על המצב המנוגד. זה לא שקול לוגית. זה שני סוגי שלילה שונים. אוקיי? אז לכן הטענה שאומרת, אני רוצה שתהיה עם תפילין, והטענה שאומרת, יש לב על להיות בלי תפילין, הן לא טענות שקולות. לא פרקטית. קודם כל, במובן, המשמעות. המשמעות היא שונה, עוד מעט נגיע לפרקטיקה, אבל המשמעות היא שונה, אתם מסכימים, נכון? יש הבדל. בואו ננסח את ההבדל הזה עכשיו. ננסח את זה ככה. מצוות עשה מצביעה על מצב רצוי. נגיד, אומרים לי, אני רוצה שתהיה עם תפילין, מה זה אומר? היותך עם תפילין זה מצב רצוי, אני רוצה שתימצא בו. אוקיי? מצוות לא תעשה, זאת הצבעה על מצב אסור, מצב לא רצוי. מצב שלילי, כן? לא, לא שהוא לא רצוי, אלא הוא לא רצוי, זאת אומרת, מצב שלילי, אוקיי? וכשאומרים לי, נגיד, אני לא רוצה שתהיה ללא תפילין, לא אומרים לי שהמצב עם תפילין הוא מצב חיובי. אומרים לי שהמצב שאתה בלי תפילין הוא מצב שלילי. עכשיו, בשני המקרים, לכאורה, אומרים לי בעצם תניח תפילין. במקרה הראשון אומרים לי תניח תפילין כי זה פעולה חיובית. במקרה השני אומרים לי תניח תפילין כי אם תהיה בלי תפילין, המצב הוא שלילי. אבל אתם מבינים שזה דבר שונה. אמירה שונה לגמרי. במקרה השני, אין ערך להנחת התפילין. זה רק הדרך שלי לברוח מהמצב שבו אני נמצא בלי תפילין. דרך היחידה זה להניח תפילין. אוקיי? או למשל, מה יקרה אם אני אהיה במצב שאני אנוס? ולא יכול להניח תפילין. אוקיי? במצב כזה, מבחינת הלאו אין בעיה. נכון? לא עברתי על הלאו כי אני אנוס. אבל את העשה לא קיימתי. תכלס אי אפשר להגיד שהנחתי תפילין. לא נכון שלא הנחתי תפילין. במובן הרעיוני, לא הנחתי תפילין, אבל במובן של הלאו, לא נכון שלא הנחתי תפילין. כי אני אנוס, אני פטור. אבל גם לא נכון שכן הנחתי. אז אם זה המצוות עשה, ואני אנוס על זה, אונס עליו כמאן דעבד, בלשון הגמרא. אם זאת מצוות עשה, ואני אנוס, תכלס, מצוות עשה, לא קיימתי. אבל אם זה לאו, שאומר לי, אל תהיה בלי תפילין, מה אתם עושים? לא עברתי על הלאו, הייתי אנוס. כן? אונסה כמאן דלא עבד. זה כולם מסכימים. אבל אונסה לאו כמאן דעבד. זה מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. בבלי והירושלמי הופכים את הדעות, אבל זה עדיין מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. זאת אומרת, יש הבדל, וזה, למשל, זאת דוגמה להבדל בין לאו לבין עשה. שאלת את ההבדל המעשי. זה ההבדל המעשי. נגיד, אם קניתי בית, ואין לי מעקי על הגג, אז מה עשיתי? מכרתי את הקומה העליונה לגוי. עכשיו, אני לא חייב כבר לשים את הגג, הגג לא שלי, אוקיי? לא חייב לשים מעקי על הגג. אי אפשר להגיד שעברתי על הלאו, שלא תשים דמי בביתך. אבל אפשר להגיד שקיימתי את העשה של ועשית מעקי לגגיך? לא קיימתי את העשה. לא הייתי צריך, הוא לא מוטל עליי. אבל אי אפשר להגיד שקיימתי את העשה, נכון? לעומת זאת ודאי שלא עברתי על הלאו. אין לי בית ללא מעקה. דמים, אין דמים בביתי, אוקיי? אז לכן יש הבדל גדול בין הניסוח ועשית מעקה לגגיך לבין הניסוח שלא תשים דמים בביתך. גם הבדל מעשי. אבל השורש של ההבדל המעשי, מה ההבדל במשמעות? ההבדל במשמעות הוא בשאלה האם המצווה מצביעה על מצב רצוי, אז זאת מצווה תעשה, או שהמצווה מצביעה על מצב לא רצוי, ואז זאת מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה מזהירה אותי מלהיות במצב X. בסדר? מצב X הוא שלילי, הוא אסור. מצוות עשה אומרת לי, אני רוצה שתהיה במצב Y. או אם תרצו במצב לא X. וזה לא אותו דבר. יש איזה כל מיני השלכות. אבל קודם כל, לפני ההשלכות, תראו למה זה פותר לנו את הבעיה. המצב החיובי או השלילי, שעליו מצביעה המצווה, יכול להיות מצב שבו אני עושה משהו, או מצב שבו אני לא עושה משהו. למשל, מצוות השביטה בשבת. אז לפי הרמב״ם, זאת מצוות עשה. נכון? כי כתוב תשבות. הניסוח הוא ניסוח חיובי. אבל הרי מבחינת התוכן שאלתי, מבחינת התוכן הביצועי, זה לאו. כי זה אומר לי לא לעשות מלאכה. שביטה בשבת פירושה לא לעשות מלאכה. אז באיזה מובן זה עשה? תשובה, כיוון שבבחינת המצווה הזאת, עשיית מלאכה בשבת אין בה שום בעיה. אתה צריך לשבות. השביטה היא פעולה עם מצב חיובי. אז תשבות. אבל עשיית המלאכה אין בה בעיה מצד עצמה. חוץ מזה שכשאתה עושה מלאכה, אתה לא שובט. אז אתה לא מקיים את מצוות תעשה. כשתעשה מלאכה, אתה רק מבטל עשה. אתה לא עובר עליו. לעומת זאת, התורה במקרה של שבת גם אומרת לי לא תעשה כל מלאכה. חוץ מהעשה יש גם לאו. ובהסתכלות של הלאו, המצב הוא הפוך. אבל אם אני עושה מלאכה, עשיתי משהו שהוא שלילי. אבל זה שלא שבתתי, לא קרה כלום. לא ביטלתי פה עשה, כי אין ערך חיובי בשביטה. יש ערך שלילי בעשיית מלאכה. אוקיי? אז יש הבדל גדול. למשל, לא תעמוד על דם רעיך. שזה קצת נוגד את האינטואיציה שלנו. לא תעמוד על דם רעיך זה לאו. ומה שהוא מטיל עליי זה לעשות פעולת הצלה. אני רואה חבר טובע בנהר, אני צריך לעשות פעולה שמצילה אותו. אוקיי? אז לכאורה זה היה אמור להיות מצוות עשה, לפי הקריטריון הביצועי. למה זה לאו? זו טענה שלי, זה שעמידה ואי הצלה זה מצב שלילי. ההצלה כשלעצמה היא לא פעולה חיובית. מבחינה הלכתית, כן? מוסרית ודאי שכן. מבחינה הלכתית, פעולת ההצלה היא לא חיובית. עמידה מנגד בלי להציל, זה מצב שלילי. עכשיו, את זה מנסחים בשפה של לאו. כי הלאו בא להצביע על מצב שלילי, לא על מצב חיובי. במקרה הזה המצב השלילי הוא אי עשייה. ולכן זה קצת דומה לעשה. אבל כיוון שהתורה מצביעה על המצב השלילי, ולא על המצב החיובי, אז זה לאו. זה לא עשה. הנה ניתקנו את ההבחנה בין מצוות עשה לבין לאו מהמישור הביצועי. יכול להיות מצוות עשה שמצווה לעשות משהו, יכול להיות מצוות עשה שמצווה לחדול מעשייה, ויכול להיות לאו שמצווה על עשייה, ולאו שמצווה לחדול. הכל יכול להיות, כל הקומבינציות קיימות והן קיימות בהלכה. כל הקומבינציות קיימות. סתם, שתי המצוות של שבת ושתי המצוות של מעקה זה ארבעת הקומבינציות. שתי המצוות של שבת זה מצוות עשה על מחדל ומצוות לא תעשה על מחדל. ושתי המצוות של מעקה זה מצוות עשה על פעולה ומצוות לא תעשה על פעולה. והנה ארבעת הקומבינציות. כולן קיימות בהלכה. וזה אומר שההבחנה בין לאו לבין עשה היא לא הבחנה ביצועית. ואנשים לא שמים לב לזה. כשתשאלו בני אדם מה ההבדל בין לאו לבין עשה, אז הם יענו לך, מה הבעיה? עשה זה אומר לך לעשות משהו, ולאו אומר לך לא לעשות. לא נכון, טעות. זה לא ההבדל בין לאו לבין עשה. אולי אמרתי, בשכבות הקדומות, בסוגיות הקדומות של הגמרא, אולי זה היה ההבדל. אבל בהלכה שלנו היום, זה ממש לא ההבדל. יש הרבה מאוד חריגים שמראים שזה לא נכון. זה לא ההבדל. עכשיו תראו את כל, איך כל ההשלכות נופלות אל מקומם באופן לגמרי טבעי. מה ההבדלים שראינו בין לאו לבין עשה? הבדל אחד, על מצוות עשה מקבלים שכר. על לאו לא. הימנעות מלאו, זה לא שכר. פשוט נשאר, היית בסדר, זה הכל. לעומת זאת, מי שעובר על לאו מקבל עונש. על עשה אין עונש, אותו בבית דין. ביטול עשה אין עונש. אוקיי? ראיתי, הזכרתי, אולי שראיתי פעם בבני ברק, במספרה שם, היה כתוב שם, מי שיושב שם שיכוון על חמש מצוות, כן, כוונה על חמש מצוות, לא תלין פעולת שכיר, גם שלם ביומו תיתן שכרו, לא תקיפו פעת ראשכם, זה חידוש נפלא על כוונה על לאווים. אין, לאווים לא צריכים כוונה. כי לאווים אתה לא צריך לקיים, אתה רק צריך לוודא שאתה לא עובר. מצוות עשה זה משהו שדורש ממך קיום של מצווה. מצווה באמת זה רק מצוות עשה, זה לא לאו. ראינו ברמב״ם בשורש השמיני. שותף לשניהם זה גזרה. מצווה זה רק מצוות עשה. אתה מקיים מצווה, כשאתה נשמר מלאו אתה לא מקיים מצווה. אתה נשמר מלאו. מה משנה אם התכוונת או לא. אם לא התכוונת, לא יצאת ידי חובה, לא צריך לצאת ידי חובה. אין חובה לצאת. צריך רק לא להיכשל בלאו. אוקיי? אז לכן, בעצם, במצוות עשה צריך כוונה, בלאו לא צריך כוונה. הנה הבדל אחד. הבדל שני, על עשה יש שכר, על לאו אין שכר. הבדל שלישי, על לאו יש עונש, על עשה אין עונש. הבדל רביעי, על לאו מוציא את כל ממונו, על עשה עד חומש. הבדל חמישי, כבוד הבריות לא דוחה לאווים, אבל כן דוחה או מאפשר ביטול עשה. דוחה את החובה לקיים עשה. אוקיי? איך אני מסביר את כל ההבדלים האלה? לאור ההשוואה שעשיתי כאן, אני חושב שההבדל הוא הבדל מאוד פשוט. הגזירה של כל ההבדלים האלה, שכל ההשלכות האלה מההבדל שעשיתי, היא מתבקשת. בעצם מה אני אומר? מצוות עשה אומרת לי תהיה צדיק. אם תהיה במצב X אתה צדיק. נכון? זה מה שהיא אומרת לי. מצב X הוא חיובי. אם תהיה שם אתה צדיק. מצוות לא תעשה אומרת לי, אם תהיה במצב לא X, אם לא תהיה במצב X, אבל במצב לא X, אתה רשע. אם אתה תהיה במצב X, אתה לא צדיק. אתה רק לא רשע. לא היית במצב לא X. נכון? זה בעצם ההבדל בין לאו לבין עשה. עכשיו, אם ככה, אז הכל ברור. כשאני עושה, אם יש מצוות עשה לעשות X ועשיתי, אני צדיק, מגיע לי שכר. אבל אם יש מצוות לא תעשה על להיות במצב לא X, ולא נכשלתי, זאת אומרת, הייתי במצב X, לא הייתי במצב לא X שהוא מצב שלילי, מגיע לי שכר? על מה? לא עשיתי שום דבר חיובי. רק נמנעתי מלעשות דבר שלילי. למה שיהיה לי שכר? לגבי העונש הפוך. אם אני לא צדיק, מגיע לי עונש? לא צדיק. אבל אם אני רשע, לרשע מגיע עונש. אם אתה עשית משהו שלילי, מגיע לך עונש. אם לא עשית משהו חיובי, לא תקבל את אות הנשיא למתנדב. אוקיי? אבל אתה לא מגיע לך עונש על דבר כזה, על זה שאתה לא צדיק. לא יגיע לך שכר. לצדיקים מגיע שכר. אוקיי? אז כל ההשלכות האלה, למה צריך להוציא את כל ממונו על מצוות לא תעשה? כי מצוות לא תעשה זאת עבירה חמורה. להוציא את כל ממונו בשביל לקיים מצוות עשה, בשביל להיות צדיק, זאת לא דרישה כל כך בסיסית. לא צריך להוציא את כל ממונו, עד חומש אתה צריך להוציא, לא יותר מזה. את כל ההשלכות ההלכתיות של ההבדל בין לב לבין עשה, בעצם נגזרות בצורה, אני חושב, טבעית לגמרי, מההבדל שהצבעתי עליו כאן. לא פחות טבעי ואולי אפילו יותר מאשר במישור הביצועי. המישור הביצועי בעצם צריך להניח שפעולה פעולה אקטיבית של עבירה זה משהו חמור יותר מאשר עבירה בשב ואל תעשה. פיזית. זאת אומרת, מאשר לשבת ולא לעשות משהו. אבל זה לא תמיד נכון. למה שיהיה קשר בין חומרת העבירה לבין אופן העשייה של העבירה? אם זה פעולה אקטיבית או חוסר פעולה. אם הדבר הזה הוא חמור, זה יכול להיות שהוא חמור גם במחדל. לעומת זאת, איך שאני אומר, זה יוצא באופן הכי טבעי שיש. לפי הקריטריון, נקרא לו המהותי, ולא הביצועי. לפי הקריטריון המהותי, אז ברור שלהיות צדיק זה יותר גדול מאשר לא להיות רשע. אבל להיות רשע זה הרבה יותר חמור מאשר לא להיות צדיק. אוקיי? זה בעצם ההגדרה של המושגים. בדיוק. כן, בדיוק. אני חושב שהמשל הזה הוא המשל הכי טוב שמלווה אותנו בעניין הזה. מצוות עשה זה אחד, תהיה במצב חיובי. מצוות לא תעשה אומרת שמינוס אחד הוא מצב שלילי, ואפס יכול להיות או ביטול עשה או אם העבר עליו. זה כאילו לא עשית כלום, אתה לא צדיק ולא רשע, אתה בינוני. אוקיי? זה בעצם המשמעות. אולי אני אנסח את זה דרך, דיברתי על הדבר הזה פעם עם איזה פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית, אלון הראל, יפנו אותי אליו בתור מישהו שככה עוסק הרבה בשאלות פילוסופיות של המשפט, כי עניין אותי איך העולם המשפטי תופס את ההבדל בין עשה לבין להבין. אני טוען שבחוק הישראלי אין מצוות עשה, יש רק להבין. בכלל מערכות משפט, החוק הישראלי זו דוגמה. אז הלכתי לדבר איתו, והעליתי לפניו את הטענה הזאת, ואומר, מה פתאום, יש הרבה מצוות עשה. יש מצוות עשה לשרת בצבא, יש מצוות עשה לשלם מיסים. יש כמובן איסורים, לא תרצח, לא תגנוב, למרות שהאיסורים אגב, אתם יודעים, אין חוק שאוסר לרצוח או לגנוב. כתוב שהרוצח עונשו כך וכך, שהגונב עונשו כך וכך. לא כתוב שאסור לרצוח ושאסור לגנוב. יש פרשנויות ליברליות לחוק שטוענות שבאמת החוק לא יכול לאסור עליי ולא לצוות עליי שום דבר. אני אדם אוטונומי, סוברני לעשות מה שאני רוצה. החוק לא יכול לקבוע לי. החוק מדבר אל מי שעובד אצלו. את השוטרים והשופטים, הם עובדים אצל החוק. אז אומרים לו, תראה, אם מישהו עשה ככה, אתם צריכים לתת לו עונש כזה וכזה. אבל אתה לא יכול לדבר עם האזרח. האזרח הוא יצור אוטונומי שאף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות. טוב, נשמע לי קצת פלפולי. בכל מקרה, אבל לענייננו, הטענה שלו הייתה, ברור שיש חובות עשה ויש חובות לא תעשה. מה הוא מניח כמובן? ההבחנה הביצועית, נכון? למה התשלום מיסים ושירות בצבא הוא אחר מאשר לא לרצוח? כי זה דורש ממני עשיית פעולה, ללכת לשלם, או ללכת לשרת בצבא. אז זה דורש ממני עשיית פעולה, מבחינתו היה ברור שזאת מצוות עשה. אבל אם אני מקבל את הקריטריון המהותי, לא יודע איך לקרוא לו אפילו, הנורמטיבי, שמבחין בין לב לבין עשה, לא הביצועי, בהסתכלות הזאת, לדעתי, אין בחוק שום מצוות עשה, רק להבין. יש ערך חיובי בהרבה דברים, אבל השאלה אם החוק רואה בזה מצוות עשה, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, נגיד כשהיה ויכוח על החוק של חנן פורט, לא תעמוד על דם רעך, האם להכניס את זה לחוק, כן? מה שנקרא בעולם חוק השומרוני הטוב. אז בהרבה מערכות משפט בעולם לא מכניסים את החוק הזה. עכשיו, אף אחד לא יגיד שזה לא חיובי להציל מישהו שנמצא בצרה. לא הערך המשפטי. לא, אז אני אומר, ערך משפטי אין. ערך מוסרי יש. אבל מוסר זה לא חוק, שני דברים שונים. זאת אומרת, הטענה, בסופו של דבר, בדיון על החוק הזה של לא תעמוד על דם רעך, אף אחד לא יתווכח על זה שמן הראוי לעזור למישהו שנמצא במצוקה. אין ויכוח על הדבר הזה. אבל היה ויכוח נוקב האם להכניס את זה לספר החוקים. כי השאלה הייתה, האם ראוי שהחוק יחייב את זה? מה, אני חייב לעזור למישהו שנמצא במצוקה? לא חייב, אני לא, אסור לי לגרום לו מצוקה. אבל לא חייב לעזור לו, אני לא אשם בזה, והמשטרה שתעזור לו, יש אנשים שמקבלים בשביל זה משכורת. זה נשמע נורא ציני ונורא לא מוסרי. בסדר, מוסרית אני באמת לא בסדר. והשאלה אם החוק יכול לדרוש ממני את הדרישה הזאת. מה עומד ברקע? מבחינת החוק, אין דבר כזה חוק שאין בצידו סנקציה. אם החוק מחייב אותי לעשות משהו ולא עשיתי, מוטלת עליי סנקציה. חוק שלא מוטלת בצידו סנקציה הוא לא חוק. זו התפיסה המשפטית המקובלת. אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שכל החוקים הם לאווים. כי חייב להיות עונש על מי שעובר על החוק. מצוות עשה במהותה, זאת מצווה שאנחנו מצפים לך לעשות משהו, אבל אין עונש אם לא עשית. אין דבר כזה בחוק. חוק שאין בצידו עונש, הוא לא, זה לא, לא, לא נתפס, אין חיה כזאת. תראו, יש... עוד משפט פעם. נפל לי הסימון הזה פעם. הרבה פעמים, אתם יודעים, נותנים עונש שקל. כי רוצים להגיד, זאת נורמה שאני לא מוכן להעניש עליה, אבל החוק אומר, ואין חוק בלי עונש. על לא תעמוד על דם רעך, למשל, כבר היו מקרים שהענישו מישהו בכנס של שקל. נדמה לי שגם על אי מניעת פשע, חוץ ממרגלית הרשפי, שחטפה על זה, אבל נדמה לי שהיו כאלה שנשפטו על זה, וגם כן קיבלו איזה שקל. או משהו כזה. זאת אומרת, השופט בעצם אמר, עזבו אותי, זה לא אמור להיות חוק בספר החוקים. אבל האינדיקציה היא שהוא לא הטיל על זה עונש. זאת אומרת, כי באמת חוק במהותו זה בעצם לאו. יש איפה נפל לי הסימון בעניין הזה. הייתי בירוחם, בסוף הקדנציה שלי שם, היה שם איזה ראש מועצה מושחת, מאוד. הוא פשוט הרס את העיירה מהשיטים. וככה זה נמשך המון זמן, הוא התעלל שם בעובדים ובתושבים, וגם אלימות וכל מיני דברים כאלה. ואז התחלנו באיזשהו מאבק להדיח אותו, ואספנו כל מיני נתונים על פעולות שהוא עשה, פעולות לא חוקיות שהוא עשה, דברים שערויה. והוא עשה כאלה 100 בשעה, זאת אומרת, זה לא... כמויות בלתי נתפסות. עכשיו, התחלנו לרוץ אחרי משרד הפנים והמשטרה, והגשנו תלונות, עשינו את כל האיסוף החומרים והכל, אף אחד לא עניין אותו שום דבר, כמובן. זה ירוחם, זה לא תל אביב. זה לא עניין את אף אחד. שנה שלמה זה לקח, בסוף הדיחו אותו איכשהו, וגם כן רק בגלל שזה הגיע איכשהו לטלוויזיה. אבל תוך כדי זה פתאום נפל לי האסימון, שיש פה איזושהי אסימטריה מהותית בינו לבינינו. אנחנו, כל אחד יש לו את העבודה שלו, את העיסוקים שלו, הוא ראש המועצה, זה תפקידו. עכשיו, הוא עושה 100 עבירות בשעה. פחות או יותר זה, אולי אני מגזים קצת, אבל 5 עבירות בשעה זה נשמע לי כבר די ריאלי, אוקיי? למה שהוא עשה שם. עכשיו, מה קורה? העבירות האלה ברובן, קרים קיצוניים, אפשר לראות בזה משהו פלילי. אתה צריך בשביל זה ראיות טובות. הרף הפלילי הוא רף גבוה, ואתה צריך להוכיח דברים בצורה שהיא מעבר לכל ספק סביר, אוקיי? אבל עבירות מנהליות היו שם, כן, כמו שאמרתי, 5 בשעה. ומה זה עבירה מנהלית? נגיד הוא הוציא משהו בלי מכרז. עבודה של המועצה בלי מכרז, הוא מסר את זה למישהו בלי מכרז. עכשיו נגיד שעברת את כל דרך האיסורים, עברת את הנתונים, הגיע לאוזניך בכלל השמוע, שהוא עשה, מסר משהו בלי מכרז. אספת את הנתונים, הגשת תלונה במשטרה, משרד הפנים, התלוננת, הכל בסדר, ניהלת משפט, שילמת מלא כסף לאורך דין, ניהלת משפט, אחרי שנה המשפט הסתיים, והתברר שבאמת פעל לא בסדר. מה התוצאה? מבטלים את המכרז, אומרים לו תעשה עוד מכרז. זהו. אז בעצם, מבחינתו, זה הימור לרווח בלבד. נכון? הוא מאמר, הוא עושה את העבירה. לכל היותר יגידו לו, הפעולה לא חוקית, תחזור חזרה, תעשה את זה בדרך לפי החוק. זאת אומרת, תעשה את זה במכרז. מה הוא הפסיד? גם ככה הוא היה צריך לעשות את זה במכרז. אז הוא מנסה, אין עונש. כל עוד זה לא עבר את הרף, במשפט המנהלי, כל עוד זה לא עבר את הרף הפלילי, אין עונש. כל מה שיש זה שמבטלים את התקינות של הפעולה המנהלית שהוא עשה. זה הכל. עכשיו, אתם מבינים איזה מאמצים צריך להשקיע בשביל לעשות את כל הסאגה שתיארתי, לאסוף את הנתונים, להתלונן במשטרה, ללכת לבית משפט, להופיע שם כל פעם, לקחת עורכי דין לשלם להם, וכל זה על עבירה אחת. ואחרי שנה, לכל היותר, יבטלו את זה ויגידו לו, תעשה מכרז. והוא עושה 5 כאלה בשעה. איך אפשר להתמודד עם דבר כזה? אי אפשר להתמודד עם דבר כזה. זה אומר שכשיש ענף בחוק, חוק המנהלי, יש ענף בחוק, שאין בצידו סנקציה, אז זה לא חוק, זה המלצה. אם לא המלצות, הוא יחליט אם הוא מקבל את ההמלצה הזאת או לא. וזה בדיוק מה שהוא עשה. זה המלצות. הוא במקרה לא קיבל את ההמלצות האלה. אוקיי? זה הכל. שום מחיר. המחיר, יש פה איזה רציונל שהמחיר יהיה בקלפי. כן? זאת אומרת, אם הוא יתנהג לא בסדר, אז לא יצביעו בשבילו. זה שטויות. זה מצב אבסורדי. אבל באמת, בתפיסה הפשוטה, בחוק הפלילי, כמובן, עוד פעם, גם בחוק המנהלי, כשאתה מספיק קיצוני, זה נקרא שעברת את הרף הפלילי. ואז גם יטילו עליך עונש. חבות אישית. מה? נכון, בדיוק. זה אינדיקציה לזה, שנגיד בעולם ההלכתי, אז מצוות עשה, יש לה משמעות, כי יש פרסים. העולם הבא, הקדוש ברוך הוא, לא יודע. אבל הוא נותן איזשהו שכר, על מה שאנחנו עושים גם כמי. אז יש משמעות להגיד לי, יש מצוות עשה לעשות את זה, גם אם אין עונש בצידה. בסדר? אבל בעולם של, בעולם המשפט, אין לזה שום משמעות.
חוק השירות הלאומי,
שמה?
שמאפשר לך לעשות שירות לאומי ויש לך שכר בציבורי.
מה זה שכר?
התנאים שירות.
מה זה התנאים? כי אתה זכאי לתנאים, זה לא שכר. כן, לא נקרא שכר, אתה לא מקבל פרס על זה שעשית שירות לאומי. יש לך תנאים, ברור, למשרתי צבא, נגיד יש נקודות במס או דברים מהסוג הזה. זה איזשהו בונוס לעודד שירות בצבא. אני לא חושב שנכון לקרוא לזה שכר, זה לא... רגע, זו שאלה מינוחית קצת, השאלה אם לקרוא לזה שכר. בתפיסה הפשוטה, שכר על מעשה טוב מקבלים בבית הנשיא. זה לא תפקידו של החוק. זאת אומרת, החוק לא... החוק מעניש את מי שעבר עליו. עכשיו, כשאני לא משלם מיסים, אני אחטוף, ואני אשב בכלא. או אחטוף כנס, או לא משנה, אבל אני אחטוף. כשאני לא משרת בצבא, אלא אם כן אני מאל שפטורים, אז אני... אחטוף, אוקיי? אבל אין שכר אם אני כן אעשה את זה. לכן גם השירות בצבא ותשלום המיסים, זה לאווים, זה לא מצוות עשה. זה לאווים כאלה שדורשים ממני עשייה. יש לאווים כאלה. שדורשים, גם בהלכה יש לאווים כאלה. וזה מה שמבלבל. אבל בהגדרה המהותית, להבדל בין לאו לבין עשה, כל החוקים הם לאווים. הם לא עשים. אוקיי? זה נקודה מעניינת. כי בהלכה יש לשים ויש להבין. בחוק אין, יש רק להבין. אבל זה כמובן, אם אנחנו לא מדברים על המישור הביצועי, אלא על המישור הנורמטיבי. כשהוא הביא לי דוגמה, אחרי שדיברנו, הוא הבין מה אני מתכוון. אז הוא הביא לי דוגמה יפה, אלון הראל. יש פילוסוף של המשפט בשם רוברט נוזיק, יהודי אמריקאי, רוברט נוזיק. יהודי שיש לו כמה רעיונות מאוד מעניינים. והוא שאל פעם שאלה, למה החוק אוסר סחיטה ומתיר פיתוי? אני רוצה לפתות אותך לעשות משהו. אני אומר, אם תעשה את זה, תקבל 1,000 שקל. מותר לי? כן? כל חוזה עבודה הוא כזה, נכון? אני אומר, תעשה כך וכך, תקבל ממני כך וכך כסף. ודאי שמותר. אבל סחיטה אסור. אם לא תעשה את זה, אני אקח לך 1,000 שקל. זה אסור. מה ההבדל? שני המקרים אני מציע לבן אדם שתי אופציות, שהפער ביניהם הוא 1,000 שקל. למה זה מותר, פיתוי מותר בחוק, וסחיטה אסורה? בסדר, ברורה השאלה. והתשובה ברורה. אפשר לנסח את זה בכמה צורות, אבל בניסוח שכך שאני אמרתי קודם, השאלה היא לא רק שאלה הפרשית, יש בפיזיקה, יש הפרש פוטנציאלי, לא משנה מה המתח בנקודה מסוימת, השאלה מה המתח ביחס לנקודה אחרת. אין משמעות למספר המוחלט של מתח, של פוטנציאל בנקודה מסוימת. זה עניין הפרשי. זה גודל הפרשי, אוקיי? בעולם הנורמטיבי, הסקאלה היא לא סקאלה הפרשית, היא סקאלה מוחלטת. זאת אומרת, להציע לך, לשלם לך 1,000 שקל, זאת פעולה מותרת. לא לשלם ולא לקחת לך כסף, פעולה ניטרלית. נכון? לקחת ממך 1,000 שקל, בלי שאתה מסכים, זאת פעולה אסורה. אוקיי? עכשיו, כשאני מציע לך הצעת עבודה, אם תעשה כך וכך, תקבל 1,000 שקל. אוקיי? מה שתי האלטרנטיבות? תעשה, תקבל 1,000 שקל, לא תעשה, לא תקבל. שני הצדדים של המטבע הם חוקיים. מותר לי לשלם לך 1,000 שקל ומותר לי לא לשלם לך, נכון? הכל בסדר. כל עוד לא התחייבתי, כן? אבל, או לא עשית את מה שהתחייבת, אז, לא, אז אני לא צריך לשלם לך. לא, אז כיוון ששני הצדדים חוקיים, אז חוזה כזה הוא חוקי. אבל סחיטה, אם תעשה את זה, אני לא אקח לך 1,000 שקל. אם לא תעשה את זה, אני אקח לך 1,000 שקל. הצעד הראשון הוא חוקי. לא אקח לך 1,000 שקל, מותר לא לקחת 1,000 שקל ממישהו. אבל לקחת 1,000 שקל אסור. הצד השני הוא לא חוקי. נכון? ולכן זאת עסקה שאחד הצדדים שלה הוא לא חוקי. וכמובן, ממילא גם הצד השני לא, כי הצד הראשון נושף באורפו של הצד השני. הוא יעשה את זה, ואז אני לוקח ממנו כסף, ולכאורה הכל בסדר, אבל הוא עשה את זה, ושאם הוא לא היה עושה, הייתי לוקח לו. וזה לא היה בסדר. האי-חוקיות של צד אחד, כמובן מקרינה על מה שקורה גם בצד השני. אם זאת האלטרנטיבה, אז אין לו ברירה אלא לעשות. אבל לענייננו, מה בעצם זה אומר? זה בעצם אומר שבסולם הנתינה לקיחה של הכסף, יש אפס מוחלט. שלתת 1,000 שקל זה חיובי, לקחת 1,000 שקל זה שלילי, לא לתת ולא לקחת זה אפס. השאלה היא לא שאלה הפרשית, השאלה איפה אתה נמצא ביחס לסולם המוחלט. אז שאתה נמצא מתחת לאפס המוחלט, זה לאו. לקחת כסף ממשהו בלי רשות, זה לאו, זה איסור. כשאתה נותן למישהו כסף, צדקה נגיד, זה מצוות עשה. כן? אתה נותן לו כסף, מעבר למה שהיית חייב. אתה לא נותן ולא לוקח, אז הכל בסדר, אתה בינוני. אתה נדבר עונש בידי שמיים, דבר על אנשי בית דין, לא עונש בידי שמיים. על המצוות שבידי שמיים, מצוות חיוביות מה שנקרא, עוד אגיע לזה. אני אגיע לזה, כמעט כל המצוות, אני אגיע לזה. אבל כרגע אני מדבר באופן עקרוני בבית דין, אוקיי? אז הטענה, בעצם זה נקרא הפרדוקס של רוברט נוזיק בין פיתוי וסחיטה, בעצם מה שהוא מגלה לנו, זה שפיתוי וסחיטה זה לא שני צדדים של אותה מטבע. בשני המקרים יש הפרש של 1,000 שקל בין שתי האלטרנטיבות שאני מעמיד בפניך. אבל יש הבדל בין להגיד זה 0 מול 1, לבין להגיד זה מינוס 1 מול 0. למרות שבשני המקרים ההבדל הוא 1, בין שתי האפשרויות. אבל לא ההבדל קובע. השאלה איפה אתה נמצא בסקאלה. וזה בעצם שיקוף של אותו עניין. לקחת למישהו כסף זאת עבירה. כי עשית פה, פגעת בזכויותיו. אתה לא פוגע בזכויותיו ולא נותן לו שום דבר, זה ניטרלי. לפגוע בזכויות קיימות של מישהו זאת עבירה. להרבות זכויות זאת מצווה. אוקיי? זה בעצם המשל לעניין שלנו. אז ב, 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 בשורה התחתונה בעצם אנחנו מגיעים למסקנה שההבדל בין לאו לבין עשה הוא לא במישור הביצועי אלא במישור הנורמטיבי. מצוות עשה אומרת לך תהיה צדיק, תעשה X בשביל להיות צדיק. אם לא עשית X אתה לא צדיק אבל גם לא רשע, בינוני. מצוות לא תעשה אומרת לך אל תעשה Y כי מי שעושה Y הוא רשע. לא עשית Y, אתה בינוני, לא עשית מצווה, אבל לא נכשלת, לא נהיית רשע. אפשר לקרוא לזה אולי מקל וגזר, אוקיי? בעצם הגזר זה השכר שאתה מקבל על מצוות עשה, המקל זה העונש שאתה מקבל עליו. כשאני אומר לך, פעולה של מקל וגזר, מה זה בעצם אומר? השאלה אם אני מגדיר את המשימה שאני רוצה שאתה תבצע כמצוות עשה, זה דרך הפעולה שמכונה גזר, זאת אומרת, אם תעשה את זה, תקבל גזר, ודרך הפעולה של מקל, זה בעצם להגדיר את מה שאני רוצה שלא תעשה כלאו. ואם תעשה זה, תקבל מכות. אוקיי? פה, בהקשר הזה, אני רוצה להראות לכם דברים מעניינים שאומר הרמב"ן. הרמב"ן בפרשת יתרו זה מאמר שהעליתי גם למודל, מי שרוצה יכול לראות את זה שם, מאמר על השורש השישי. באמת הוא גם כן, הוא מדבר בפירוש על עשרת הדיברות, הרמב"ן על התורה בשמירת שבת. באמת הוא גם כן, כי מידת זכור רמזו במצווה, או רמזו במצוות עשה. והוא היוצא ממידת האהבה, והוא למידת הרחמים. כי העושה מצוות אדוניו אהוב לו, ואדוניו מרחם עליו. ומידת שמור במצוות לא תעשה, והוא למידת הדין, ויוצא ממידת היראה. כי הנשמר מעשות דבר הרע בעיני אדוניו, ירא אותו, ולכן מצוות עשה גדולה ממצוות לא תעשה, כמו שהאהבה גדולה מהיראה. כי המקיים ועושה בגופו ובממונו רצון אדוניו, הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו. ולכך אמרו, דעת יעשה ודחי לא תעשה. בעצם אומרת מה שאני אמרתי קודם. הוא אומר, מה זה מצוות עשה? זה לקיים משהו שאתה עושה את זה מתוך אהבה. אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה מצב רצוי בעיניי. אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות במצב שרצוי בעיני הקדוש ברוך הוא. אם אני ירא מהקדוש ברוך הוא, אז אני רק אשמר לא להיות במצב שאותו הוא לא רוצה. אני אזהר לא לעשות משהו שהוא נגד רצונו, אבל לא בהכרח אעשה את מה שכן לרצונו. לכן בעצם, מה שהוא קורא פה אהבה ויראה, זה מה שאני קראתי קודם, להיות צדיק או לא להיות רשע. אוקיי? אם אני רק ירא, אז אני אקפיד לא להיות רשע, כדי לא לחטוף עונש. אם אני אוהב, אז אני גם ארצה להיות צדיק. בסדר? עכשיו, הוא מסביר בהבדל הזה את הכלל שעשה דוחה לא תעשה. זה מעניין. תראו את ההמשך. ומפני זה, יהיה העונש במצוות לא תעשה גדול, ועושים בו דין כגון מלכות ומיטה. ואין עושים בו דין במצוות עשה כלל, אלא במורדין. כמו לולה וציצית איני עושה, סוכה איני עושה, זה כפייה על המצוות. שסנדרין היו מקים אותו עד שיקבל עליו לעשות, או עד שתצא נפשו. בסדר? אבל זה לא עונש, זה רק כפייה על המצוות, כדי שהוא יבצע מה שהוא צריך. אז הוא אומר פה בעצם, יש כמה השלכות להבחנה הזאת בין עשה לבין לאו. הוא אומר, זאת הסיבה שהעונש במצוות לא תעשה יותר גדול, מאשר במצוות עשה. מצד אחד. מצד שני, הוא אומר, מצוות עשה יותר גדולה ממצוות לא תעשה. כי האהבה גדולה מהיראה. אז למה העונש הלא תעשה יותר גדול? הרי המצוות עשה יותר גדולה ממצוות לא תעשה. ודבר שלישי, זה למה עשה דוחה לא תעשה לפי זה? אז אם אתה אומר לי שעשה יותר גדול, אני מבין. אם אתה אומר לי שהעונש עליו הוא יותר גדול מאשר על ביטול עשה, אז איך זה מתיישב עם זה שעשה דוחה לא תעשה? מבחינת הרמב"ן, כל הדברים האלה הם השלכה של אותו הבדל שציינתי קודם. אז זה שני הפכים. מצד אחד אתה אומר לי, העשה יותר גדול ולכן עשה דוחה לאו, מצד שני אתה אומר לי, ולכן העונש עליו יותר חמור. אז אומר השדה חמד, שקיום מצוות עשה הוא יותר גדול מאשר קיום מצוות לא תעשה. זאת אומרת, הישמרות. מלהיכשל במצוות לא תעשה. אבל מעבר על לא תעשה, הוא יותר חמור מאשר לא להיכשל במצוות, מאשר לא לקיים מצוות עשה. אין שום סתירה, זה פשוט שני צדדים של המטבע. במישור הקיום, קיום של מצוות עשה יותר גדול מהימנעות מלאו. כאן אתה צדיק וכאן אתה רק לא רשע. אבל במישור האי קיום, בצד העברייני, אם אתה עובר עליו, אז אתה רשע. אם אתה לא מקיים מצוות עשה, אז אתה לא צדיק. ברור שרשע, להיות רשע יותר חמור, מאשר לא להיות צדיק. אז אם ככה, הכל בסדר. כי מצד אחד אתה אומר לי, קיום העשה יותר חשוב מקיום עליו. נכון? לכן העשה יותר גדול, האהבה יותר גדולה מהירה. מצד שני אומר הרמב"ן, אבל העונש על עליו יותר גדול מאשר על העונש על העשה. למה? כי העונש ניתן על המעבר. המעבר עליו הוא יותר חמור מאשר ביטול עשה. אז עליו נותנים עונש. לא נותנים עונש למי שלא צדיק. נותנים עונש למי שרשע. ולכן אין סתירה בין שתי האמירות האלה. זה שני צדדים שאותה מטבע. בגלל שהעשה קיומו יותר גדול מקיום שלא תעשה, דווקא בגלל זה, מעבר הלא תעשה יותר חמור מאשר אי קיום של עשה. מצווה שהיא מצווה קלה, ההימנעות ממנה זו דרישה בסיסית. ואם לא נמנעת מזה, אז אתה רשע יותר גדול, מאשר מישהו שנמנע ממשהו גדול. משהו גדול יותר קשה לקיים. אז אם לא עשית את זה, אתה רשע פחות, מאשר אם אתה לא עשית מצווה קלה. דברים שאדם דש בעקבו, אוקיי? כי זאת דרישה בסיסית. מי שלא רצח, הוא צדיק יותר גדול ממי שנתן צדקה או פחות גדול. כנראה פחות גדול, נכון? אבל רצח הוא עבירה הרבה יותר חמורה מאשר לא לתת צדקה. זה לא אבל. זה. בגלל שרצח הוא כל כך חמור, הדבר אלמנטרי לא לרצוח. זה שלא רצחת, זה לא איזה מעלה גדולה. מה זאת? לתת צדקה, זאת מעלה. לא נתת צדקה, אתה לא במעלה הזאת. אתה לא עבריין, זה לא רוצח. זאת אומרת, יש פה היפוך מגמה בין הקיום לבין הביטול. אם בקיום מצוות עשה אחת או מצווה אחת יותר חשובה ממצווה שנייה, בביטול בדרך כלל המצב יהיה הפוך. הביטול של מצווה ב' יהיה יותר חמור מאשר הביטול של מצווה א'. וזה מה שהרמב"ן אומר כאן, אין סתירה בין שתי האמירות של הרמב"ן, וזה בעצם שיקוף של התמונה שתיארתי קודם. הערה מעניינת, וזה שווה שיעור לעצמו, אני רק אעשה את זה בקצרה, איך מזה יוצא שעשה דוחה לא תעשה? הרמב"ן קושר את זה לצד הקיום, לא לצד הביטול, נכון? ועשה דוחה לא תעשה, כי מצוות עשה יותר חשובה ממצוות לא תעשה. אבל מצד שני, מעבר על לא תעשה יותר חמור ממעבר על עשה. אז למה אתה מסתכל על צד הקיום ולא על צד הביטול? איך מהתמונה שתיארתי כאן, בקיצור, מהתמונה שתיארתי כאן, האם אפשר לגזור מזה שעשה דוחה לא תעשה?
זה לא משתתף. באמת את זה אחר. קיים ועושה, רצון אדוניו הוא גדול מהנשמר.
לא, זה אותו דבר, זה הנימוק שדיברתי עליו. זה לא משהו אחר. להיות צדיק זה יותר טוב מאשר לא להיות רשע. למה? למה צד הקיום? בואו נסח את זה ככה, תראו. בעצם כשאני נדבר נגיד, אין לי קמח למצות. רק קמח מן החדש. אוקיי? עוד לפני יום הנף, אני מדבר על הלילה הראשון של פסח, ולפני יום הנף, הקמח מן החדש עדיין אסור. עכשיו, אין לי קמח אחר. אז עשה דוחה לא תעשה. אני אעפה מצה מקמח חדש, ואני אוכל אותה. עשה דוחה לא תעשה. אוקיי? עכשיו, למה אני מגיע למסקנה שעשה דוחה לא תעשה? בואו נעשה את החשבון. יש לי שתי אפשרויות לפעול. אפשרות אחת, זה לא לעשות מצות. לא רוצה לעבור על איסור חדש, ואין לי קמח אחר, אז אני לא עושה מצות. מה קורה במצב הזה? יש לי ביטול עשה, נכון? כי לא אכלתי מצה, אבל לא עברתי עליו של חדש. אז יש לי ביטול עשה. מה קורה במצב ההפוך? במצב ההפוך, אם אני מחליט כן לאפות מצות מן החדש ולאכול אותן, יש לי מצוות עשה של אכילת מצה, ויש לי איסור של חדש, לאו של חדש. אוקיי? אז בעצם יוצא ככה, אם אני מקיים את העשה, אז יש לי קיום של העשה ומעבר על הלאו. אם אני לא מקיים את העשה, יש לי קיום של הלאו ומעבר של העשה. נכון? עכשיו אמרתי שהיחס קודם הוא יחס של תמונת מראה. זאת אומרת, הקיום של העשה הוא ערך חיובי גדול, ההימנעות מעליו הוא ערך קטן. המעבר על הלאו הוא ערך שלילי גדול, הביטול עשה זה ערך שלילי קטן. אז תכלס בעצם יוצא שזה שקול. כן לעשות את המצווה או לא לעשות את המצווה זה שקול. אם אני אעשה את המצווה, אז יש לי אחד ומינוס אחד שיוצאים לאפס, נכון? אם אני לא מקיים את המצווה, אז יש לי אפס ואפס ששוב פעם יוצא אפס. אז איך יוצא מכאן שעשה דוחה לא תעשה?
אז
זה
כל פעם
שור
אחר,
שאני
יותר מתמחית ועשה טוב מה
שסור מרע,
אולי זה לא דווקא
בגלל ה... אבל אז זה לא יוצא ממה שהוא אמר כאן. אז עיקר חסר מן הספר. הוא רצה לטעון שבגלל ההבחנה שהוא עשה כאן בין לב לבין עשה, מכאן יוצא שעשה דוחה לא תעשה. אתה צריך להוסיף עוד המון תוספות בשביל להסביר את זה. איכשהו נראה מדבריו שהוא אומר, לא, מתוך זה תבין למה עשה דוחה לא תעשה. זה, הוא בא להבהיר לך את התמונה שהוא תיאר לך, ואנחנו, הנה תראה, עשה דוחה לא תעשה. תראו, יש פה פספוס מסוים. לא לקיים, לא לעבור עליו, זה לא ערך חיובי קטן. אין לזה שום ערך. זה רק לא שלילי. ביטול עשה זה ערך שלילי, קטן. לא כמו לב, ביטול עשה זה ערך שלילי.
ביטול
כן, ביטול עשה זאת עבירה. זה אפס ברמה, זה להימצא במצב האפס. אבל כשנדרש ממך להיות באחד, להימצא במצב האפס זה נקרא ביטול עשה. בהגדרה ההלכתית, ביטול עשה זאת עבירה קטנה, לעומת לאו, כן? זאת עבירה. לעומת זאת, להימנע מלעבור על לאו, זה לא מצווה קטנה. זה לא מצווה בכלל, זה רק לא רשע. אתם מבינים שאין פה כיזוז. אם אני אופה את המצא, אז בעצם יש לי מצוות עשה ועבירת לאו. אחד מינוס אחד, אני באפס. אם אני לא אופה את המצא, יש לי ביטול עשה שזה מינוס חצי, ולא עברתי על הלאו שזה אפס. אז תכלס יוצא מינוס חצי. לכן עדיף להפות את המצא ולאכול אותה. זה מה שהרמב"ן מתכוון. אני אומר, אם אני, עזבו את המודל האריתמטי עם החצי ואפס, זה החשבון, זה ברור שזה החשבון. החשבון הוא שאומר ככה, אם אתה אופה את המצא, אז עברת עליו של חדש וקיימת את העשה של מצא, נכון? זה אחד ועוד מינוס אחד, אבל הערך שיש לך ביד זה אפס, בהנחה שמתקזזים, אוקיי? מה קורה אם אתה לא, תבחר, בוא נבדוק את האלטרנטיבה. תגיד שאני לא אופה את המצא, לא עברתי על הלאו של חדש, זה אפס, לא, 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 אין פה שום דבר חיובי, וביטלתי את העשה של מצא, שזה מינוס אפסילון, אוקיי? זאת אומרת, זה מינוס קצת, לא מינוס אחד, זה לא לאו, אבל זה ערך שלילי קטן. תכלס, יש לי בנטו ערך שלילי קטן, אז עדיף שאני אהיה באפס. לכן, עשה דוחה לא תעשה. זה החשבון. זה לא מסביר. זה שיש עונש בידי שמיים, זה מבטא את העובדה שגם ביטול עשה יש לו איזשהו ערך שלילי, אבל אני אגיע לזה עוד מעט. זה רק, אני רק בדרך לשם. אז בינתיים אני ציירתי את זה בצורה מאוד דיכוטומי. 0, 1 ומינוס 1. יש גם אפסילונים פה. אז זה... ברור. ערך שלילי גדול. מינוס 1. הוא לא גובר. עוד פעם, אתה... אנחנו מסתכלים על זה בצורה מוטעת, כאילו יש פה עשה מול לא תעשה. כשאנחנו מקבלים החלטות, זה נכון בחיים, בתורת המשחקים, אנחנו מקבלים החלטות, צריך לסרטט את שתי האפשרויות, או כמה אפשרויות שיש לנו, ולקבוע את המחיר של כל אפשרות. בכל אחת מהאפשרויות, לראות מה המחיר שיוצא, ואני בוחר את האפשרות שהמחיר שלה הוא הנמוך ביותר, השכר שבה הוא הגבוה ביותר. פונקציית התועלת שלה היא הגבוהה ביותר. אוקיי, זה, כך מקבלים החלטות. כשאני מקבל החלטות, אני לא שואל מה יותר חשוב, עשה או לא תעשה. זאת הסתכלות לא נכונה על העניין. יש לי שתי אפשרויות, או לאפות את המצב ולאכול אותה, או לא. בוא נראה מה יוצא לי אם אני כן אופה, ומה יוצא אם אני לא אופה. אם אני אופה את המצב, אז קיימתי מצוות עשה זה אחד, עברתי על לאו של חדש זה מינוס אחד, תכלס, אני עם ערך ביד של אפס. אם לא אופיתי את המצב, כי לא רציתי לעבור על לאו של חדש, אז לא עברתי על הלאו של חדש, זה אפס, ו... ביטלתי את העשה של אכילת מצה, שזה מינוס אפסילון. מינוס חצי, בסדר? מה הערך סך הכל שיש לי ביד? מינוס חצי. עדיף להיות עם ערך אפס. כשאנחנו מסתכלים על עשה מול לא תעשה, זה טעות. אין פה עשה מול לא תעשה, יש פה קיום מול ביטול, וביטול מול קיום. זה, וזה, ובשני הצירים האלה היחסים מתהפכים. במצוות, במישור הקיום העשה יותר חשוב מהלא תעשה, במישור הביטול הלא תעשה יותר חמור מאשר העשה. לכן להסתכל על זה בתור עשה שעומד מול לאו, זה הסתכלות לא נכונה. צריך להסתכל על שתי אלטרנטיבות מעשיות, ומה המחיר של כל אחת משתיהן, ולהשוות את המחירים, לא להשוות עשה ולאו. אוקיי?
במילים אחרות, מה שהרב אומר, זה שביטול עשה לא שקול לקיום לא תעשה.
נכון, ביטול עשה זאת עבירה קטנה, ו...
קיום לא תעשה זה משהו ניטרלי.
נכון. עכשיו, אני אנסח את זה בעוד צורה, כדי שנבין פה עוד פן. למעשה, ההבדל שאני מציע כאן בין לאו לבין עשה, בעצם נעוץ בשאלה מה היחס בין מה שאני עושה לבין רצון השם. מה היחס בין מה שאני עושה לבין רצון השם? נגיד במצוות עשה, הקדוש ברוך הוא אומר לי, אני רוצה שתעשה X, שתהיה במצב X, לא תעשה. יכול להיות עשייה או מחדל. אני רוצה שתהיה במצב X, אוקיי? אם לא עשיתי, לא, אני לא נמצא במצב X, ההתנגשות שלי מול רצון השם היא התנגשות עקיפה. כי אני רק לא הייתי במצב שהוא רצה שאני אהיה. אז ההתנגשות שלי מול רצון השם, התנגשות עקיפה, לא עשיתי משהו שהוא לא רצה, אלא לא עשיתי משהו שהוא כן רצה. אז זה עבירה פסיבית. למרות שתשימו לב, ברמה הביצועית, יכול להיות שעשיתי פה פעולה אקטיבית. אבל ברמה הנורמטיבית, זאת עבירה פסיבית. מבינים מה שאני אומר? תכנה חשובה. נגיד שהקדוש ברוך הוא אומר לי לשבות בשבת. עשיתי מלאכה. אוקיי? אז הפעולה שאותה עשיתי היא פעולה אקטיבית. של עבירת ביטול עשה. אוקיי? אבל ברמה הנורמטיבית, אני בעצם עשיתי פה פעולה פסיבית. כי אני רק לא עשיתי משהו שהקדוש ברוך הוא רצה. לא שבתתי. אז עבירה היא עבירה פסיבית. למרות שהיא נעשית באופן ביצועי, היא נעשית באופן אקטיבי. ברמה הרעיונית זאת עבירת שווה אל תעשה. למרות שעשיתי את זה בפעולה. זאת עבירת שווה אל תעשה. אני לא הייתי במקום שבו הייתי צריך להיות. ולא שהייתי במקום שבו לא הייתי צריך להיות. לעומת זאת שהתורה אומרת לי לא תעשה כל מלאכה, שזה לאו, ואני עשיתי מלאכה, אז העבירה פה, ההתנגשות מול רצון השם היא חזיתית. זאת עבירה אקטיבית. אני עשיתי משהו שהוא עצמו מצב רע בעיני הקדוש ברוך הוא. זה התנגשות חזיתית עם רצון השם. זה לא לא לעשות את רצונו. זה לעשות משהו שהוא לא רוצה. אוקיי? במעקה זה מתהפך. תגיד לא תשים דמים בביתך זה לאו. עכשיו איך עוברים על זה? לא בונים מעקה. זה עבירת שבע אל תעשה או עבירת קום עשה? ברמה הביצועית זה שבע אל תעשה, לא בניתי מעקה. ברמה הנורמטיבית זה עבירת קום עשה. כי הבית שלי נמצא עם דמים בביתי. זה מצב שהקדוש ברוך הוא אסר. אני נמצא במצב שהוא שלילי, מצד הקדוש ברוך הוא. זאת התנגשות חזיתית מול רצון השם. לעומת זאת מצד ועשית מעקה לגגיך, מצוות העשה, לא בניתי את המעקה. אז אני לא נמצא במצב החיובי של בית עם מעקה. אבל בית בלי מעקה הוא כשלעצמו מצד העשה, הוא לא מצב שלילי. זאת התנגשות פסיבית מול רצון השם, או במילים אחרות זאת בעצם עבירת שווה אל תעשה. אז אתם מבינים שהאינטואיציה שאומרת שבמצוות עשה עוברים עליה בשווה אל תעשה ומקיימים אותה בקום עשה, ובמצוות לא תעשה זה מתהפך, עוברים עליה בקום עשה ומקיימים אותה בשבע אל תעשה, היא אינטואיציה שנשארת נכונה גם לפי ההבחנה הנורמטיבית. לא רק לפי ההבחנה הביצועית. ולכן זה כל כך מבלבל. כי גם לשיטתי, שזה מנותק מהמישור הביצועי, עדיין ברמה הנורמטיבית, מצוות עשה מקיימים בקום עשה. לפעמים הקום עשה זה לשבת ולא לעשות. אבל זה נקרא להיות במצב שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה. אז עשיתי את מה שהוא רצה. העשייה במקרה הזה פיזית היא חדילה, כן, היא לא לעשות, אבל בעצם ביצעתי את מה שהיה מוטל עליי. זאת מצווה בקום עשה. ברמה הנורמטיבית, זה קום עשה נורמטיבי, לא קום עשה פיזי. גם המישורים, גם המושגים קום עשה ושב ואל תעשה, עוברים טרנספורמציה מהמישור הביצועי למישור הנורמטיבי. אבל הם נשארים. זה עדיין נכון שבמצוות עשה מקיימים אותה בקום עשה, ועוברים עליה בשבע אל תעשה. ועליו מקיימים אותו בשבע אל תעשה, ועוברים עליו בקום עשה. זה עדיין נכון. אנחנו נראה אולי בהמשך, שבאמת יש כל מיני השלכות הלכתיות, למשל כבוד הבריאות, יש דיון באחרונים ובראשונים, האם כבוד הבריאות הרי לא מאפשר לעבור עליו, אבל כן מאפשר לבטל עשה. יש ראשונים שטוענים שזה לא נקבע לפי לאו ועשה. זה נקבע לפי השאלה אם אתה עובר עבירה במעשה או במחדל. זה מאפשר לך לחדול, לעשות עבירה במחדל, ולא לעשות עבירה במעשה. זאת אומרת, הקריטריון הקובע פה הוא דווקא הקריטריון הביצועי, ולא הנורמטיבי. ויש ראשונים שאומרים לא, מה שקובע פה זה הקריטריון הנורמטיבי. אם זה מצוות עשה או לאו, לא משנה כרגע אם אתה עושה או לא עושה את זה בפועל. זה כדי מחלוק את רמב"ם וראש. יש קהילות יעקב ונודע ביהודה. שזה כנראה מחלוקת, אולי נראה את זה בהמשך. אז אני רוצה לטעון שאין פה באמת הבדל עקרוני. גם אלה שתולים את זה במישור הנורמטיבי ולא הביצועי, עדיין מסכימים שכבוד הבריאות מאפשר עבירות רק בשווה אל תעשה. אלא שלשיטתם גם עבירות שנעשות במעשה יכולות להיחשב כעבירות שווה אל תעשה. אם ההתנגשות שלהם מול רצון השם היא התנגשות פסיבית, ולא התנגשות אקטיבית. זאת נקראת עבירת שב ואל תעשה. המושגים, קום עשה ושב ואל תעשה, עוברים בעצמם איזשהו סוג של הפשטה. אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם דיברתי על זה, שיש תופעה רווחת בגמרא, שככל שנוקפים הדורות, גם בתוך המשנה וגם בגמרות, המושגים עוברים הפשטה. במקרה של הגדרות לאו ועשה, אז התחלנו עם זה שעשה זה לעשות משהו, ולאו זה להימנע. ההגדרה היא הגדרה ביצועית, זאת הגדרה פשוטה. עם הזמן זה עבר הפשטה. וההפשטה הזאת בעצם אומרת לי, אני עדיין מדבר על שב ואל תעשה וקום עשה, כן? אבל זה כבר לא ביצועי במובן הפיזי, אלא זה באיזשהו מובן מופשט יותר, במובן נורמטיבי. אבל הרעיון נשמר. הרעיון נשמר, אבל הוא עבר הפשטה. זה בדיוק הנקודה. ולכן גם המושגים קום עשה ושב ואל תעשה נשמרים, אבל הם עברו הפשטה. וככה, הדורות המאוחרים יותר נוטים יותר להפשטות. הדורות המוקדמים יותר היו יותר, נקרא לזה פרימיטיבי. זאת אומרת, הם עבדו באופן הכי פשוט, מה שנראה, בלבטיש. אוקיי? הפשטות זה עניין, ככל שהדורות מתקדמים, אנחנו עושים יותר הפשטות. עכשיו, אני רוצה ל... כן. לא, זה ההבדל. הנפקא מינות זה השאלה אם אתה מוציא את כל ממונך, אם כבוד הבריות דוחה את זה, כל הנפקא מינות בין לב לבין עשה.
אבל החזרתיות הזאת...
החזרתיות אומר, נגיד שאומרים בשמירת שבת, כשאומרים בשמירת שבת שיש גם עשה וגם לב, מה מתכוונים לומר? שבמקרה של שבת, לא רק ששביתה בשבת היא ערך חיובי, אי עשיית מלאכה היא ערך חיובי, אלא שעשיית מלאכה היא גם ערך שלילי. אם היה פה רק עשה, אז הייתי יודע ששביתה בשבת זה דבר חיובי. אבל לא הייתי יודע שעשיית מלאכה היא בעצמה דבר פגום, בעצמה דבר שלילי. הייתי חושב שמי שעושה מלאכה פשוט לא שווה. זאת הבעיה. אבל אין בעיה בזה שהוא עשה מלאכה כשלעצמו. בעליו, ואומר לך לא, עשיית המלאכה היא גם דבר בעייתי מצד עצמו. לא רק בזה שכשאתה עושה מלאכה אתה לא שופט, אלא זה בעצמו דבר בעייתי. זה כל המקרים של הכפילות שהרבא מדבר עליהם בשורש השישי.
אין מצב שלהם.
מה?
אין מצב שלהם.
אם יש לאו ועשה כפולים, זה אומר שאין, התורה לא מכירה במצב האפס. מצב אפס הוא שלילי. זה לא, אין מצב אפס, יש אחד ומינוס אחד. זה בדיוק, להפוך את האפס למינוס אחד, זה תפקידו של הלאו הכפול. אוקיי? אם היה רק שביתה בשבת, אז לשבות בשבת היה אחד, ולעשות מלאכה היה אפס. לא היו מלכים על זה, לא, כן, סופלים כמובן. לא היה עונש על זה, זה רק היה ביטול עשה. עכשיו יש לב, לא תעשה כל מלאכה, מה זה אומר? שכשאתה לא שובט, כשאתה עושה מלאכה, זה לא מצב ניטרלי, זה לא אפס. זה עצמו מצב שלילי. אתה הולך נגד רצון השם. לכן צריך לב ועשה כפולים. זה כל הרעיון של הצמדים האלה שהרמב"ם מדבר עליהם בשורש השישי, של לאו ועשה שהם כפולים. מה זה אומר שהם כפולים? אמרתי, הכפילות שלהם זה כפילות ברמה הביצועית. אבל ברמה הנורמטיבית הם לא כפולים. ברמה הנורמטיבית זה באמת לזה לאו וזה עשה. ובאים להגיד לך ששני הצדדים של המטבע, אחד מהם הוא חיובי והשני הוא שלילי. אף אחד מהם הוא לא אפס. אם היה רק לאו, אז זה היה מינוס אחד ואפס. אם היה רק עשה, אז זה היה אחד ואפס. כשיש לאו ועשה, זה אומר שיש מינוס אחד ואחד, אין אפס. אני משאיר את זה בינתיים, וזה יגיע בהמשך. כרגע אני עוד נשאר בתיאור הראשוני. אוקיי? תראו את הגמרא בקידושין, בדף למד ד', יש ברייתא בקידושין בדף למד ד', הברייתא מדברת על מצוות עשה ומצוות עשה שזמן גרמן. תנו רבנן, איזו היא מצוות עשה שזמן גרמה? סוכה ולולב, שופר וציצית ותפילין. ואיזו היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה? מזוזה, מעקה, אבדה ושילוח הקן. אוקיי, אז מביאים דוגמאות למצוות עשה של זמן גרמן שנשים פטורות, ומצוות עשה שלא הזמן גרמן שנשים חייבות. עכשיו הראשונים שואלים שם, כמה ראשונים, התוספות והרמב"ן והרשב"א, הרבה ראשונים, מאירים שמה, כל הדוגמאות שמובאות למצוות עשה שלא הזמן גרמה, הן דוגמאות לא מוצלחות. כמעט כל הדוגמאות. כן, מעקה, אבדה ושילוח הקן. מזוזה משאירים בצד, אבל מעקה, אבדה ושילוח הקן, זה שלוש מתוך ארבע הדוגמאות, וזה נדיר. איכשהו יצא שכל השלוש, שלוש מתוך ארבע הדוגמאות, הן דוגמאות לא מוצלחות. תימה לרבי, בכל עני כתיב לב, גם במעקה, גם באבדה וגם בשילוח הקן, חוץ מהעשה, יש גם לב. במעקה כתיב, לא תשים דמים בביתך. אף אגב דמוקמינה לילה מגדל כלב רע וסולם ראו, עדיין הוא שימה בידיים. מכל מקום, אתי נמי למעקה. דהדר שבספרי ועשית, זו מצוות עשה. לא תשים דמים, זו מצוות לא תעשה. אז מצוות מעקה זה לא רק מצוות עשה שלא הזמן גרמה, יש פה גם לב, במקביל. וכמובן, גם באבדה, באבדה נמי כתיב, לא תוכל להתעלם. ובשילוח הקן כתיב, לא תיקח האם על הבנים. אז בשלוש מתוך ארבע הדוגמאות, חוץ מהעשה, יש גם לב. שואל התוספות, ואם כן, איך יהיו נשים פטורות, ואפילו הם זמן גרמה? והאיש וה, כתוב אישה לאיש, לכל עונשין שבתורה. הגמרא מביאה את זה כדוגמאות למצוות עשה שלא הזמן גרמן. נגיד שהזמן כן היה גורם למצוות האלה. האם נשים היו פטורות? לא. למה? יש מצוות לא תעשה בצידן, ובלא תעשה כל הנשים. נשים גם חייבות. ישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה, הכוונה בכל הלווים שבתורה. ההבדל בין אישה לאיש זה רק במצוות עשה. זה זמן גרמן. המצוות לא תעשה זמן גרמן או לא זמן גרמן, זה לא משנה. נשים חייבות כמו גברים. גם נשים צריכות לא להיות רשאיות. הן פטורות לפעמים מלהיות צדיקות, בנסיבות מסוימות. אבל להיות רשע זה אסור לאף אחד. ולכן מצוות לא תעשה שזמן גרמן, נשים חייבות. אוקיי? אז אומר התוספות, אז מה הדוגמאות שהגמרא מביאה פה? למצוות עשה שלא הזמן גרמן שנשים חייבות, הרי המצוות האלה גם אם הזמן כן היה גרמן, נשים היו חייבות. כי יש לב לידם. כמו זכור ושמור בדיבור אחד, זה שם לב ועשה, וזה אומר שנשים חייבות בשבת, למרות שזה מצוות עשה שזמן גרמה. נשים חייבות כי יש גם לב. אוקיי? אז תוספות מניח שאותו דבר במצוות האלה, ולכן הוא שואל, אז למה כתבו אותם? אני עובר ישר לרמב"ן, את המשך התוספות ונראה בפעם הבאה. ולי נראה שעיקר מצוותו, הוא שואל את אותה שאלה, זה התירוץ שהוא מביא, ולי נראה שעיקר מצוותו עשה. עוד רגע זה יחזור, אני מניח. אני חושב שזה לא יהיה מול העיניים כשאני לא מדבר על זה, כי זה... אוקיי. יש לכם, נכון? ולי נראה שעיקר מצוותו, נדבר על מעקה כרגע, שעיקר מצוותו עשה. זאת אומרת, כשיש אמנם לב ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך, אבל העיקר זה ועשית מעקה לגגיך, העיקר זה העשה. שאין לב שבו, אלא לקיים העשה. דכתב רחמנה ועשית מעקה תחילה, והדר לא תשים דמים בביתך, כלומר לא תעכב מלעשות מצווה זו. ולב שאין בו מעשה אחר אלא קיום עשה שבו הוא, אלא קיום עשה שבו הוא, כן? ואילו היו נשים פטורות מעשה, היו פטורות אף מן הלב, שאין הלב אלא קיום העשה. אבל בשאר מצוות עשה שיש בהם לב ועשה, חייבות הן בשניהם, כי דאמרינן בשבת ובביצה, שבתון עשה הוא ולא עתי עשה ודחי לא תעשה ועשה, ואיש ואישה שווין בדבר. פה יש יסוד מעניין של הרמב"ן, האחרונים עושים ממנו צימס. הוא אומר שבמצוות המעקה, מצוות העשה היא בעצם העיקרית. בסיסית זה מצוות עשה. הלאו שלא תשים דמים בביתך, זה לאו שבא לוודא שאתה מקיים את העשה. זה לא לאו שעומד לעצמו. זה לאו שבא, שבא לוודא שאתה מקיים את העשה. מה זה אומר? שאם זה היה תלוי בזמן, ונשים היו פטורות מן העשה, אז גם היו פטורות מעליו. כיוון שכל עניינו של עליו, זה לוודא שאתה מקיים את העשה, אבל אם אתה לא צריך לקיים את העשה, גם עליו לא חל עליך. ולכן אם הזמן, אם זה היה תלוי בזמן, נשים היו פטורות למרות שיש פה גם לאו. הוא אומר, זה רק פה. במקומות אחרים שיש תפילות בין לאו לבין עשה, כמו בשבת למשל, שם לא. שם נשים היו, שם נשים באמת חייבות, למרות שהזמן גרמו, וששם בשבת הלאו לא בא לוודא שאתה מקיים את העשה, אלא הלאו עומד לעצמו, והעשה עומד לעצמו. האינדיקציה המקראית לעניין הזה, זה שבמעקה זה בנוי, זה מופיע באותו פסוק. כן? ועשית מעקה לגגיך, לא תשים דמים בביתך. אז לא תשים דמים בביתך, בא לוודא שאתה עושה את המעקה לגגיך. בשבת, העשה והעליו מופיעים במקומות שונים לגמרי. הם לא מתייחסים אחד לשני. אז אומר הרמב"ן, אז אם ככה, הלאו בא להגיד שזה שלילי לעשות מלאכה, העשה בא להגיד שזה חיובי לשבות, אבל הם לא מדברים אחד אל השני, אלא זה בא להגיד אחד, זה בא להגיד מינוס אחד. זהו. במעקה, משיקול פרשני, במעקה הלאו והעשה הם חריגים. שם זה לא באמת לאו ועשה, זה רק עשה. הלאו בא לחזק את העשה, הוא בא לוודא שאתה, אם אתה לא תקיים את העשה, דע לך שיהיה לך גם מעבר עליו. ולכן מי שפטור מן העשה, פטור גם מן עליו. אם נשים, אם זה היה תלוי בזמן, ונשים היו פטורות, אז הן היו פטורות גם מעליו, לא רק מעשה. באמת שאפשר להסביר את זה בשתי צורות, רק בסוגריים אני אומר, צורה אחת זה להגיד, כל עניינו של עליו זה לוודא את קיום העשה. מי שפטור מלקיים את העשה, אין שום סיבה להטיל עליו תלב. אם זו התפיסה הפשוטה. יכול להיות שיש משהו יותר עמוק בזה. הלאו בעצמו הוא בעצם איזשהו סוג של עשה. כל עניינו זה לוודא שתקים מעקה. אז אם זה תלוי בזמן, אז אתה פטור גם מעשה וגם מעליו מאותה סיבה. זה ניסוח אחר. לא בגלל שאתה פטור מעשה, ממילא אין מה להכיל עליך את הלאו. אלא הלאו בעצמו הוא לא לאו, הוא עשה. אז בעצם יש פה שני עשים. וכשאתה תלוי בזמן, אז אתה פטור משניהם, כי מצוות עשה של זמן גרמה, נשים פטורות. טוב, יש שני ניסוחים שונים, אבל זה אותו, 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 אותו רעיון. פה עכשיו אני רוצה רק להעיר הערה. למה באמת הלאו מחזק את העשה? באיזה מובן התורה שמה לאו כדי לוודא שאתה מקיים את העשה? נגיד שאני לא רוצה לקיים את העשה. זה שיש לאו, זה ישכנע אותי כן לקיים. למה? מה, אני עובר רק איסור אחד ולא שניים? זה ההקפדה שלי. ואם מישהו מחפף גם בשני איסורים, אז אמרתי לו עוד אחד.
שביטול העשה זה לא נקרא לי, אלא זה משהו
שלי. בדיוק. האפשרות להבין את זה, שהוספת לאו מחזקת את העשה, זה רק בגלל המקל והגזר שתיארתי קודם. אם הייתה מצוות עשה של מעקה בלבד, זה הגזר. לא עשיתי מעקה, לא קרה כלום, אני לא צדיק, אבל לא קרה שום דבר. באה התורה ואומרת לא, אם אתה לא עושה מעקה, אתה שם דמים בביתך, מבחינתי זה לאו. זה מצב שלילי, זה לא רק לא להימצא במצב חיובי, זה מקל. מגיע לך עונש, אתה תלקה. תיאורטית, זה לא נכון שאתה תלקה, כי זה לאו שאין בו מעשה. אבל באופן עקרוני מגיע לך עונש, כי זה מצב שלילי. ולכן זה בדיוק, תמיד אומרים, בשיטה של מקל וגזר, זה יותר טוב רק מרק גזר, נכון? אתם רוצים לאלף ארנב, אז אתם יכולים להציע לו גזר על כל פעם שהוא עושה את מה שאתם רוצים שהוא יעשה, אתם יכולים להגיד לו שכל פעם שהוא לא עושה, גם תקבל מכה. אני מניח שהאילוף השני יהיה אילוף אפקטיבי יותר, אוקיי? זאת אומרת, אותו דבר בעצם התורה מאלפת אותנו, היא לא אומרת לנו רק שזה מצב חיובי לעשות מעקה, אלא שאם לא עשיתי מעקה, זה מצב שלילי. זה באמת יכול לדרבן אנשים, כי אנשים לא רוצים להיות רשעים, לא אכפת להם אולי לא להיות צדיקים, אבל רשעים הם לא רוצים להיות, ולכן הוספת לאו היא באמת מהווה חיזוק לעשה, זה לא סתם עוד איסור, אחרי זה כפילות כמו בשורש התשיעי. לא, יש גם איסור של ביטול עשה, רק איסור קל, זה איסור שלא להיות צדיק, וזה עדיין איסור, יש ציפייה ממך להיות צדיק, אני עוד אדבר על זה. אה? לא, לא מפה. באופן כללי, כל מצוות עשה שהיא מצווה חיובית, זאת מצווה שאם לא עשית אותה, יש בזה מימד של עבירה, רק עבירה קלה יותר. יש מצווה קיומית שזה לא. אבל זה אני אדבר בשיעורים הבאים, זה מגיע לזה. בסדר? אז הרמב"ן הזה, אני חושב שהוא הדגמה יפה לחיזוק שנותן עליו לעשה. רק בסוגריים אני אסיים את הנושא הזה, האחרונים מביאים או עושים שימוש נוסף ביסוד הזה של הרמב"ן בעוד מקומות. למשל, דברי חזקאל מדבר על מצוות צדקה. למה בן אדם לא צריך להוציא את כל ממונו על מצוות צדקה, אלא רק עד חומש, תקנת רושה? הרי יש גם לאו, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. מי שלא נותן צדקה גם עובר עליו. אז למה הוא לא צריך להוציא את כל ממונו? בשביל עשה זה עד חומש, אבל לא לעבור עליו, צריך להוציא את כל ממונו. זה מביא את הרמב"ן הזה, והוא אומר, גם במצוות הצדקה העיקר זה העשה. ולא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך, בא לחזק את העשה. וממילא, אם מעל חומש אין עשה, אז גם עליו לא יחייב אותך לתת מעל חומש, כי כל מה שעליו עושה זה לא לאו, אלא זה לאו שבא לוודא קיום של עשה. בדיוק אותו רעיון. אותו דבר יש לגבי... לא, סליחה, זה המעריל דיסקין, על מצוות צדקה. על הדברי יחזקאל מדבר על יום כיפור. ביום כיפור אנחנו מאכילים קטנים בידיים. השאלה היא למה, יש איסור לספוט לקטן איסור בידיים, כבר ביבמות. לא תאכלום, לא תאכילום, להזהיר גדולים על הקטנים, לא, שלא לספוט אותם, לא לספוט להם, לא לתת להם איסור בידיים. אם עושים איסור שיעשו, אבל אני לא יכול לתת להם איסור בידיים. עכשיו אני נותן לקטן לאכול ביום כיפור. הקטן הזה אגב, כל קטן בכל גיל, לא בלי קשר לגיל חינוך, זה דין דאורייתא. אז אני נותן לקטן בין שנתיים או בין שנה לאכול ביום כיפור. מה היתר לעשות את זה? אז יש כאלה שרוצים לטעון, מי שהמגן אברהם אומר את זה, או מתבססים על המגן אברהם, שהמגן אברהם טוען שזה נאמר רק על איסורי לאו, לא על עשה. ביטול עשה אתה יכול להכיל לקטן בידיים גם. על לאו לא. שואל הדברי יחזקאל, אבל ביום כיפור יש גם לאו. יש ציווי להתענות ויש גם איסור לאכול. מאיפה לומדים את זה? שאלה מעניינת, אבל יש. יש איסור לאו ועשה. הרמב״ם גם מונה את זה. זאת אומרת, כמו הרמב״ן, הוא אומר, עליו ביום כיפור עניינו לוודא שתתענה. זה כל עניינו של עליו. אגב, אין לזה באמת גם מקור. שם זה אפילו אמירה הרבה יותר חזקה. כי עליו באמת יוצא שם בצורות מאוד מפולפלות. ובעצם מה שכתוב בתורה זה תענו את נפשותיכם, זה המצוות עשה. ולכן הטענה שלו שם, שעליו בא לוודא את קיום העשה, ממילא, אם מותר לי להכיל את הקטן בידיים מבחינת איסור העשה, מבחינת ביטול העשה, אז גם עליו לא אמור למנוע אותי, כי במקום שאין את העשה, גם אין את עליו. אוקיי, עוצרים כאן.